מסכת מגילה בעזרת השם במסלול של שלושה דפים, אנחנו בדפים ח', ט' וי' בעזרת השם. כיוון שראינו כמה משניות שמדברות באותו סגנון אין בין, ראינו אין בין אדר ראשון לאדר שני, ומכאן ראינו כמה משניות, אומרת כאן המשנה בתחילת דף ח', אין בין המודר הנאה מחברו למודר מנו מאכל, אלא דריסת הרגל, וכלים שהם עושים בהם אוכל נפש. כלומר, אדם שנודר שהחבר שלו לא יענה ממנו בכלל, אז זה מודר הנאה מחברו באופן כללי, למודר ממנו מאכל. הוא לא הדיר את חברו בהנאה בכל הנאה, אלא רק הנאה של אוכל בלבד. מה תהיה הנפקמינה ביניהם? רק לגבי דריסת הרגל. פירושו של דבר, שמי שמודר הנאה, אפילו להיכנס לביתו, אינו יכול להיכנס. אבל מי שמודר מאכל, יהיה מותר להיכנס לביתו, כמו שאומר פה רש"י. ויש עוד דבר נוסף, אם הוא רוצה לשאול מנו כלים, שאין עושים בהם אוכל נפש, רוצה לשאול מנו פטיש, לא לצורך מאכל. אז אם זה כלים שאין עושים בהם אוכל נפש, מותר להשאיל אותם, למודר מאכל ולא למודר הנאה. רק שרש"י מזכיר פה ודווקא במקום שאין מזכירים כיוצא בהן, אבל אם זה מקום שמזכירים כאן יוצא בהן, אנחנו נראה דאסור דכל הנאה, שאם לא אתם יודעים, אם חסר בפרוטה הנאת מאכל, שהרי ראויה אותה פרוטה לקנות במאכל. כלומר, אם אתה מזכיר לו דבר שאומנם הוא לא לצורך מאכל, אבל אם לא היית נותן לו אותו, הוא היה סוחר בכסף, וגם כן הנאת מאכל, כיוון שאת הכסף שהוא היה משלם לסחירות, והוא לא משלם בגלל כנסת לו מתנה, הוא מרוויח את זה לאוכל נפש. מבינה הגמרא מכאן, הלעניין כלים שעושים בהם אוכל נפש, זה וזה שווים. כלומר, מודר מאכל, אסור לו גם ליהנות מכלי שעושים בו אוכל נפש. כלומר, אם ירצה לשאול מנו סיר, בוודאי ובוודאי שגם מי שמודר אפילו רק הנאת מאכל, לא יכול לשאול ממנו סיר. אומרת הגמרא, דריסת רגל הלא כפדי אינשה, איך אנחנו אומרים שדריסת רגל אסור להם, אז לא מקפידים אנשים על כך, אם כן, מה אסור במודר הנאה? איזו הנאה יש בכך שמישהו דרס ברגלו ונכנס? אמר רבא, המני רבי ליעזר, דאמר ויתור אסור במודר הנאה. זו שיטתו של רבי ליעזר שמופיע בגמרא בנדרים וגם בגמרא במסכת בבא בתרא. שיטתו של רבי אליעזר, שיש ויתור כלשהו, גם הוויתור הכוונה היא דבר שהיה מבטר לכל אדם ואינו מקפיד עליו, אבל כשהוא מדיר את עצמו, אפילו דבר שהוא לא מקפיד עם אנשים אחרים, הוא מודר הנאה ממנו. המשנה הבאה, אין בנדרים לנדבות, אלא שהנדרים חייב באחריותן, ונדבות אינו חייב באחריותן. כלומר, יש לנו עניין של נדר ונדבר, רש"י כבר אומר שהגמרא תסביר לנו, מה ההבדל בין נדר לנדבה? נדר אומר עליי, הרי עליי עולה. כלומר, הוא אומר הרי עליי עולה, הוא לא אמר בהמה זו. ולכן אם לאחר זמן נפרשה חייב באחריותה, כי הוא חייב להביא עולה. אבל נדבה, האומר הרי זו, דווקא זו היא עולה ולא משהו אחר. אז אם זה נדרים שהוא נדר עולה, הוא חייב באחריותן. ואם היא הלכה לאיבוד, הוא צריך להביא אחרת במקומה. אבל נדבה, כיוון שאומר הרי זו עולה, אם היא מתה למשל, לא יצטרך להביא אחרת במקומה. מסיקה מפה הגמרא באותו סגנון שראינו בגמרא הקודמת, וגם נראה בגמרות ובמשניות הבאות, הלעניין בל תאחר, כלומר, אם הוא עובר על זמן שהוא לא מביא את זה בזמן המתאים, אז שניהם שווים למרות אומר רש"י, שנדבה בקרא דבל תאחר לא כתיבה. זה נאמר בנדרים, אבל מרבין על מסכת ראש השנה, מגזרה שונה, שזה שייך גם בנדרים וגם בנדבות, שאדם חייב לעמוד בזמנם. תנן אתה, איזהו נדר, האומר, הרי עלי עולה, כלומר הוא מתנדב להביא קורבן עולה, לא בהמה מסוימת. איזהו נדבה, האומר, הרי זו נדבה, שאומר דווקא בהמה הזאת, היא תהיה, הרי זו עולה. עכשיו, ומה בין נדרים לנדבות כתוב שם פה בברייתא שלנו? אז אנחנו רואים פה פירוט נדרים מתו או נגנבו או עבדו, חייב באחריותן. למה? כי הוא קיבל על עצמו אחריות, שאומר הרי עליי עולה. לעומת זאת נדבות, אמר הרי זו עולה, מתו או נגנבו או עבדו, אינו חייב באחריותן. שואלת הגמרא, מנין נלך, כלומר, מה המקור לחילוק הזה של הדינים בין נדר לבין דבה שאנחנו פה למדים כאן? אומרת הגמרא, דתנו רבנן, נאמר בתורה לגבי הנדרים, ונרצה לא לחפר עליו. כלומר, אומרת התורה הקדושה, כשאדם מביא עולה כתוב, ושמח ידו על ראש העולם, ונרצה לו לחפר עליו. רבי שמעון אומר, את שעליו חייב באחריותו, ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו. כלומר, אם זה עליו, מוטל עליו, הוא חייב באחריותו, ולכן מתו או נגנבו, יצטרך להביא אחרים תחתם. אבל אם זה אינו עליו, לא חייב באחריותו. שואל לגמרי, מה עם משמע? איך אנחנו למדים את זה מהמילים ונרצה לו לחפר עליו? אמר רבי יצחק ברבימי, כיוון דאמר עליי, כיוון דתיים עקיץ דמי. כלומר, ברגע שהוא אמר, הרי עליי עולה, כאילו שהוא התאים את זה על כתפיו, וזה אומר שהוא התחייב בכך. אנחנו עוברים לאין בן הבא, בעניין נוסף, אין בן זב הרואה שתי ראיות ורואה שלוש, אלא קורבן. כלומר, אם יזב שראה שתי ראיות ביום אחד, אומר רש"י, או שתי ראיות של זיבה בשני ימים, וכן שלוש, הוא ראה שלוש ראיות ביום אחד, או בשלושה ימים רצופים, או שראה שתיים ביום אחד ואחת, ראייה אחת למחר, הזב שראה שתי ראיות, לעומת זב שראה שלוש ראיות, הזב הזה שראה שלוש, יהיה חייב להביא קורבן לאחר שהוא מתרפא, מפני שהקורבן הזה, זוהי טהרתו. שוב, באותו סגנון, אומרת הגמרא, אנחנו מבינים שאין בן אלא קורבן. מה זה אומר? הלעניין משכב מושב וספירת שבעה, זה וזה שווים. כלומר, לגבי העניין של משכב תורשו של דבר, שהזב מטמא מה שהוא שוכב עליו, והוא מטמא את מה שהוא יושב עליו, וגם כן, הרי לאחר שהוא פוסק את הזיבה, הוא צריך לספור שבעה ימים נקיים מזיבה. אז זה וזה שווים בין ראה שתי ראיות ובין ראה עם שלוש ראיות. שואלת הגמרא, מנהן מילה, מאיפה אנחנו יודעים שיש הבדל בין שתי ראיות לשלוש וההבדלים שלמדנו? רבי סימאי אומר, מנה כתוב שתיים וקראו תמא, שלוש וקראו תמא. כלומר, אנחנו מוצאים בפסוק, גם כשכתב פעמיים יש טומאה, וגם בשלוש פעמים גם כן יש טומאה. הכיצד? לגבי ראייה של שתיים כתוב, איש כי יהיה זב מבשרו, זובו תמה הוא. יש פה זב, זובו, שתי זיבות, והוא נקרא תמה. עכשיו, מנה כתוב גם כן שלוש. כתוב, וזו תהיה תומעתו בזובו, רר בשרו את זובו, הולכתים בשרו מזובו, תומעתו היא. עוד פעם, גם בשלוש, יש לך תומעה, גם בשתיים וגם בשלוש. הרי לך לעניין תמאה, תומעה, שבאמת לגבי טומאה שניהם שווים וצריך גם כן להתאר. אז לכאורה הכיצד, כלומר, אם אתה אומר שבשתי ראיות הוא כבר נהיה טמא, למה התורה צריכה לכתוב שבשלוש הוא טמא, כבר בשתיים הוא נהיה טמא? אלא זה בא ללמד שיש הבדל ביניהם. מהו ההבדל ביניהם? ההבדל הוא כזה, שתיים לטומאה ושלוש לקורבן. כלומר, בשתי ראיות הוא כבר נהיה טמא, בוודאי בשלוש הוא טמא. אבל אם ראה ראייה זיבה שלישית, אז הוא מתחייב לקורבן, שהוא לא היה מתחייב אם היה רואה רק שתי ראיות. שואלת אמרה, ואולי זה אימא, אולי תגיד הפוך, שתיים לקורבן ולא לטומאה, שלוש אף לטומאה. אם ראה שתי ראיות חייב קורבן ועדיין לא טמא, אם ראה שלוש, יהיה גם טמא. עומד אבל לא סלקא דתך, אתה לא יכול ככה להסביר למה. דתניא וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. כלומר, כתוב, וכיפר עליו הכהן לפני השם מזובו. מה הכוונה? מקצת זובו, מזובו. מה אנחנו מבינים מכאן? שמקצת זווין מביאים קורבן, ומקצת זווין אינן מביאים קורבן. כלומר, לא כל מי שזב מביא קורבן. חלק מביאים וחלק אינם מבינים. רק אחד, איך נדע איזה זב מביא קורבן ואיזה לא? פשוט, אם הוא ראה שלוש, הוא מביא קורבן. אם הוא ראה שטריות, אינו מביא. או לכאורה אפשר להגיד עוד פירוש, שואלת הגמרא. אולי תבוא ותאמר, אלא ראה שתיים מביא, ראה שלוש אינו מביא, אולי בכלל משהו אחר לגמרי. אם ראה שטריות מביא קורבן, ראה שלוש בכלל לא מביא קורבן. עומד אמר לא, אמרת, עד שלא ראה שלוש, ראה שתיים בוודאי שיהיה חייב קורבן. הרי כשהוא רואה שלוש, הוא בוודאי כבר ראה שתיים, ובשתיים כבר התחייב בקורבן, לכן אתה לא יכול לפרש ככה. ואומר את אמר, ואיצר דרבי סימאי, ואיצר שמיזובו, כלומר, נוצרים ללמוד גם את הראייה של רבי סימאי וגם את הראייה ממה שכתוב, מי זובו. למדנו פה שיש שתי אפשרויות פה להסביר. גם פעם אחת אמרנו רבי סימאי ומנה כתוב שתיים קראות המאה, שלוש קראות המאה, וגם את העניין של מי זובו. למה צריך שני הלימודים האלה? אומרת הגמרא, פשוט. דאם רבי סימאי שאמר שתיים תמא ושלוש תמא, הווה אמינא תיקושיאן. הייתי מבין אולי כמו הקושיות שהצענו. כלומר, יש פה כמה אפשרויות שהזכרנו כרגע. אולי בזה תמה, בזה לא תמה, בזה לא תמה, בזה תמה, כל הקושיות. כמה שמלן, מי זובו? ואם מי זובו לא ידענה כמה ראיות, לכן כמה שמלן רבי סימן, פשוט מאוד, שאם ראה שתי ראיות, הוא תמה בלא קורבן, שלוש ראיות, הוא תמה וגם קורבן, ומיניים לנו, כי מנה כתוב שתיים, פעמיים, זב, זב, וראינו שהוא תמה, וגם שלוש, והוא תמה ללמדך, שבשתי ראיות הוא תמה, בשלוש ראיות הוא גם תמה, וגם חייב להביא קורבן. שואל דוגמה, ואז אתה אמרת מי זובו לדרשה, הרי המילה מי זובו מדרשה, כמו שאנחנו אמרנו, שמקצת זווים מביא קורבן, ומקצת זווים אינם מביאים קורבן. אז אם כן, וכיתהר הזב מדובו, מה ידרש ומה תדרש מן הפסוק הזה? אומרת הגמרא, ומבעל לך דתניא, כתוב, וכי יטהר הזב לך יפסוק. כלומר, מתי הוא טהר? כשהוא מפסיק. בוודאי, כל זמן שיש לו זיבה, הוא עדיין לא טהור. מזובו ולא מזובו ונגעו. כלומר, לא מזובו ונגעו. אם הוא גם היה זב וגם היה מצורע, אז הוא לא צריך להימנע מלספור שבעה נקיים עד שהוא יגמר עם הסרת, אלא הוא יפול לספירה לזובו בפני עצמה, וכשאתה מוצר יפול עוד פעם. אז למה כתוב לומר מזובו וספר? בא ללמד על זב בעל שתי ראיות שטעון ספירת שבעה. כלומר, ברגע שיש שתי ראיות, הוא כבר צריך ספירה של שבעה נקיים, לעומת זיבה אחת שלא יצטרך. ועומד אמרה, והלא דינו. כלומר, בוודאי, בוודאי, מה אתה צריך את זה בכלל לכאורה? הרי ברור הדבר מקל וחומר, אבל לא סוף פסוק, איך? אם מטמא משכב ומושב, לא יהיה טעון ספירת שבעה, הרי אתה באת ואמרת לי, שכשהוא ראה שטריות, היה פסוק מפורש, שהוא מטמא משכב ומושב, כמו שלמדנו. אז לא יהיה טעון ספירת שבעה, בוודאי, אם הוא אפילו מטמא משכב ומושב, בוודאי שצר שבעה להתאר. למה אתה אומר שאת זה אני לומד פה, מהפסוק, מזובו וספר, למד שגם משתי ראיות טעון ספירת שבעה, עומד מה לא, אין בכך ראייה בקושיה. למה? כי שומרת יום כנגד יום תוכיח. כלומר, יש מקרה שאישה רואה יום אחד או שניים, מתי? בתוך 11 יום שיש בין מידה למידה, יש תקופה של מידה ועוד תקופה מידה, והתקופה בהם זה נקראת סביבה, יש מחלוקות גדולות, מסכת נידה, יש שיטת הרמב״ם, מה נקרא זמן זיבה? על כל פנים יש זמן נידה ויש נידה, ובאמצע יש 11 יום. אותם 11 יום, אם היא ראתה יום אחד או שניים בתוך 11 יום, בין נידה לנידה, היא מונה יום אחד וטובלת בו ביום. וזה יוכיח שמה, שהיא מתאמה משכב ומושב, ולמרות כל, לא תונה ספירת שבעה, היא לא צריכה ספירת שבעה ימים, אלא דיה ביומה, כמו שכתוב במסכת נידה. אומרת הגמרא, ואף אתה אל תתמזה, כלומר שלא יקשה לך בכלל להבין את הדבר הזה שבאמת, שמה? שאף על פי שמטמא משכם שב לא יטעון, ספירת שבעה, כלומר זה בהחלט יכול להיות. הנה ראה לך ראייה, מי זבה ונידה ושומרת יום כנגד יום. תלמוד לומר, מי זובו וספר. כן, לא כמו שחשבת שלא טעון ספירת שבעים, מקצת זובו וספר. לימד על זה באשריות שטעון ספירת שבעה, בוודאי בשלושיות טעון ספירת שבעה וגם טעון קורבן. אמר לרב פאפה לאביי, מה ישנה היי מזובו דמרה בזב, בעל שטריות אמרת מזובו אפילו מקצת זבו הוא נטמע, כצד בעל שטריות, ומה ישנה היי מזובו דממאית בזב, בעל שטריות, למה פה בפסוק הזה אתה אומר מזבו ריבית בו זב בעל שטריות, והשני אתה אומר שהוא בא למעט זב של שטריות שהוא לא מביא קורבן, אם אתה אומר שמזובו זה מיעוט, אז זה מיעוט, ופה אתה אומר לי שזה גם בא לרבות. אמר ללא, איסל כדתך ההי למאות תעודת, על הסתוקה מיני. אם היית חושב שפה, מה שכתוב פה, מזובו, הוא בא למעט כמו במקום אחר, על הסתוקה מיני, אז התורה לא היית צריכה להזכיר אותו בכלל, ואז לא הייתי חושב שגם זב בעל שטריות יהיה כאן. וכי תמעת ימידינה, אולי תבוא ותאמר, שאלמד את זה מקל וחומר, כיוון שזה לא מפורש, אז אומרת הגמרא, שאומרת יום כנגד יום, תוכיח שמה? שאתה לא יכול ללמוד מדין של טומאה חמורה לגבי עניין של ספירת שבעה, כי עובדה ששומרת יום כנגד יום, יש לה טומאה חמורה שהיא מטבעה משכב ומושב, ומצד שני, אין בה ספירת שבעה נקיים, אז זה לא מוכרח לומר שזה כנגד זה. וחיתה מה היימי בא אלה מזובו ולא מנהיגו, אז אמרנו שמזובו בא ללמד אותי עכשיו דין אחר. שהוא ניתר מזובו ולא מנהיגו, אם היה גם בנגע צרה, זה לא משנה, יכול להיטהר מזובו, ואחר כך ייטהר גם מנגע צרה, ולא צריך לקשור ולחבר את שניהם ביחד. אם כאן נלך שבך ויחידה רזב, אז אני מבין בוודאי ממה הייתה רזב, מזובו. מזובו, למה לי לימד על זב ועל שטריות, שגם הוא טעון ספירת שבעה ימים. הלאה, אנחנו בין אין בין, במשנה הבאה, אין בין מצורה מוסגר למצורה מוחלט, אלא פריאה ופרינה. אין בין טהור מתוך הסגר לטהור מתוך החלט, אלא תגלחת וציפורים. מה הכוונה? יש מצורה מוסגר ויש מצורה מוחלט. מה ההבדל בין מוסגר למוחלט? באחד כתוב, והסגרו הכהן מוסגר. כלומר, ממתינים שבוע או שבועיים לדעת אם יש לו סימני תשומה או שהוא טהור. למצורה מוחלט הכוונה שהכהן מטמא אותו לחלוטין, הוא נקרא מוחלט, ואז הוא צריך לחכות עד שיתרפא. אז אין בין מצורה מוסגר על ספק לבין מצורה מוחלט, אלא מה? פריאה ופרימה. כלומר, צריך לפרוע את הראש, הוא פרע את ראשו, ואת בגדיו פרום, וצריך לפרום על הבגדים. אז מי חייב? מי שמוחלט, ברור שהוא טמא, בוודאי הוא חייב גם לפרוע את שיער ראשו, וגם לפרום את בגדיו. ועוד דבר, אין בין מצורה שהוא טהור מתוך הסגר, הכוונה היא שהוא סגר על ספק והתגלה שהוא טהור, לטהור מתוך החלט שהוא היה טמא ועכשיו הוא ניתר, אלא תגלחת וציפורים. כלומר, מי שמוחלט על ספק לא צריך תגלחת וציפורים, אבל מי שהיה טמא מצורה מוחלט, שהוחלט שהוא טמא ולא מספק, הוא צריך לגלח את כל השיער שלו וגם להביא שתי ציפורים חיות לצורך הטהרה שלו. שוב מדייקת הגמרא כמו בכל הדיוקים בגמרות הקודמות, אני לומד מכאן של עניין שילוח וטומאה, זה וזה שווים. כלומר, צריך שהמצורה משתלח מחוץ לשלוש מחנות, מחוץ לעיר, וגם כן שיש לו דיני טומאה צרת, אז זה וזה שווים, גם מצורה מוסגר יוצא מחוץ לשלוש מחנות והוא מטמא, וגם כן מצורה מוחלט יוצא מחוץ לשלוש מחנות והוא מטמא. שואל זה מנהני, מי למיניים לי, אז אתם רואים שבכל משנה, אין בין לאין בין, המשנה גם מפרטת ומחפשת מה המקור לכל הבדל בין מצורה מוחלט לבין מצורה מוסגר. אומרת עמד את תנא רב שמואל בר יצחק, הוא אמר ברייתא קמא ברב הונא. הוא אומר כזה דבר, המתואר שנתאר כשהיה בתוך הסגר כתוב עליו, ותיארו הכהן מטפחת היא, וחיבס בגדיו וטהר. ממה זה וטהר? כרגע, שהוא טהור ממה? מפריעה ופרימה דמי עיקרה. כלומר שמתחילה הוא לא היה צריך לפרוע ולפרום, ולכן וטהר פירושו של דבר שהוא טהור ולא צריך פריעה ופרימה. מי צריך? דווקא מתורה שהוא מוחלט. אומר לו רבה, אם כן אלא מעטה, תפרש לך גם אחרת. גם בגדיו דכתיב וחיבס בגדיו וטהר. האם תגיד שגם כן פה וטהר מלכתחילה? מי וטהר מעיקר העיקר? אלא טהורה שתמיד תמק לחרס והפת. כלומר, ברור הדבר שכרגע הוא טהור ממה? שהוא לא מתמק לחרס והפת. למה? כי יש דין שאם זב שהוא מסית, הוא מזיז כלי חרס, למרות שכלי חרס עצמו לא מתאמה במגע מהגב שלו, וגם כן, אם יש פה כלי שהוא קטן מאוד, שלא איתה להכניס אצבע בתוכו, אבל יש דין מיוחד מאוד ושונה בתומת הזב, שהוא כן מתאמה בהסת. ולכן הכתוב רוצה למד אותנו, שמכיוון שפה נטהר הזב, אז שוב הוא איננו מתאמה. אומרת רמה ומה, אף על גב ועד החזה לא מטמא למפרע. כלומר, למרות הקרקע שאתה רואה שעוד פעם הוא חוזר, ועוד פעם הוא רואה שוב פעם זיבה, אז אתה לא אומר שהוא מטמא למפרע. כלומר, אתה לא אומר שהזיבה הזאת מצטרפת לזיבה הקודמת, וכאילו היה טמא כל הזמן, לא. אלא כרגע, מכיוון שהוא ספר וטבל, הוא לא מטמא למפרע מההתחלה של הזיבה הקודמת. אותו דבר תאמר גם כן, הכנה מטהורה שתמיד לטמא בביאה למפרע. אז גם פה תגיד גם כן, שמה שכתוב במתורה מטהר, מה הכוונה? שהוא טהור עכשיו והוא לא מטמא בביאה למפרע. כלומר, אם יראו באמת באותו מתורה שהוא הוסגר, שיש בו סימני טומאה, אז אני לא אומר שהוא כבר היה מטורה מרגע שהוא הוסגר ומטמא, לא. כי כרגע הוא מטמא את הבית, והמוסגר, מכיוון שהוא טהור, הוא טהור לגמרי לחלוטין. לכן יצא מכאן שהראיה הזאת של רב שמואל ברב יצחק הביא, היא לא מוחלטת והיא איננה ראיה. אלא אומר רבה, אני אלמד את זה ממקום אחר, מניין. כתוב, והצרוע אשר בו הנגע, בגדיו יהיו פרומים וראשו יהיה פרוע. מה אני מלמד? במי נאמר הדין הזה של פרימת הבגדים ופריעת הראש? דווקא בהצרוע אשר בו הנגע. מי שצרעתו תלויה בגופו, כלומר יש בו צרעת, הוא יש בו דין של פרימה ופריעה. אבל יצא זה אותו מוסגר שאין צרעתו תלויה בגופו, אלא דווקא בימים. שהוא צריך להמתין 7 ימים, וזה לא תלוי רק בגוף שלו בלבד. כך אומר רבא, וזה המקור. שואל דבר כך מה, אומר אביי, הלא מעטה, אם כן, אז תגיד גם אחרת. כל ימי אשר הנגע בו יטמע, תגיד, מי שצרתו תלויה בגופו הוא זה טעון שילוח, שאין צרתו תלויה בגופו, גם כן לא יהיה טעון שילוח מחוץ למחנות, ואתה לא יכול להגיד שמוסגר לא טעון שילוח מחוץ למחנות, וכי תמה החינני, כבר אמרנו מקודם, אין בין מצורה מוסגר למצורה מוחלט, אלא דווקא פריעה ופרימה, ולמדנו מקודם כבר, שלעניין שילוח ותימוי בביאה, זה וזה שווים. ולכן אתה לא יכול לבוא ולומר, שלגבי שילוח הוא פטור, משלחים אותו מחוץ לשלוש מחנות. למה לא תגיד גם כן אותו דבר, שמי שצרעתו בגופו תלוי טעון שילוח, ומי שלא לא טעון שילוח? אמר לי, ימי, כל ימי, מה שכתוב ימי, אבל כתוב, היה צריך לכתוב ימי אשר הנגע בו, ולא כתוב, כתוב כל ימי הנגע אשר בו. מה זה בא לרבות כל ימי? בא לרבות גם כן את המתורה מוסגר לשילוח, שגם מתורה שהוא לא מוחלט בתומעה, אלא הוא מוסגר על ספק ונמצא בהסגר, גם אחד כזה צריך להשתלח גם בתקופת ההסגר מחוץ לשלושה מחנות. שואל לגמרי, אם כן יחי תגלחת בציפורים, מה הייתה מלוא? אז אם כבר אתה למד למה המוסגר לא יהיה חייב גם לגלח את שיער שור ולהביא את הציפורים? שערי דקטני, אין בין טהור מתוך הסגר, טהור מתוך הלט, אלא תגלחת וציפורים, שטהור מתוך החלט צריך להתגלח ולהביא ציפורים, ומתוך הסגר לא, למה יש ההבדל ביניהם? אמר אביי, אמר כה, ויצא הכהן אל מחוץ למחנה, והנה נרפא נגע הצרעת. ואז כשנרפא נגע הצרעת מן הצרוע, אז צריך להביא את הציפורים. ואם כן, מה נלמד מכאן? מי שצרעתו תלויה ברפואות. יצא זה שאין צרעתו תלויה ברפואות, אלא בימים, כלומר הוא רק עבר את שבעת ימי ההסגר, והוא נתאר ולא ברפואות. אנחנו עוברים פה למשנה הבאה, אין בן. אנחנו בסוף דף ח', ח' עמוד ב'. אומרת פה המשנה הבאה, אין בין ספרים לתפילין ומזוזות, כלומר ספרי תורה, ותפילין ומזוזות, יש הבדל איך שכותבים אותם. מהו ההבדל? שהספרים נכתבים בכל לשון. לעומת זאת, תפילין ומזוזות אינם יכולים להיכתב בכל לשון, אלא הם נכתבים רק בכתב עברי ובלשון הקודש. אז אין בין ספרים, תפילין ומזוזות, אלא מה? שהספרים נכתבים בכל לשון, ותפילין ומזוזות אינה נכתבת, אלא אשורית. רבן שמעון גמליאל אומר, אז הספרים לא יתירו שכתבו, אלא יוונית. כלומר, ספרי תורה שנכתבו בלשון אחרת לגמרי, בוודאי שלא תהיה בהם קדושה של ספרי תורה. יש הגדרות מאוד מעניינות, מה זה נקרא פה אשורית, ומה זה נקרא יוונית, אז רש"י אומר פה שאשורית זה לשון הקודש, ואף בספרים לא התירו להם לשון אחר, חוץ מלשון הקודש, אלא רק יוונית, והגמרא תבאר, מדוע דווקא כן לשון יוונית, ומה ההבדל בינה לבין שאר השפות שבעולם. אומרת הגמרא, ומדייק כדרכה בקודש, א', שפרן מגידים את המתה עדיין זה וזה שווים, כלומר שתפילין וספרים ומזוזות, כולם חייבים גם כן לתפור אותם בגידים, שהרי הספרים היו עשויים יריעות יריעות כגיליון, והלכה למשה מסיני שבתפילין ומזוזות שיהיו תפורים בגידים שלהם, וגם כן בספר תורה. אז בספר תורה שתפר אותה בפשטן, ופה אנחנו רואים שזה פסול, כי יש מחלוקת בדבר משה שחייב לתפור דווקא בגידים, של בהמה טהורה. אז פה אנחנו רואים שספרים נכתבים בכל לשון, אבל תפילין ומזוזות אינן נכתבות, אלא אשורית. שואלת הגמרא על כך, איך אתה אומר כזה דבר? והלא כתוב בברייתא, מקרא שכתבו תרגום, ותרגום שכתבו מקרא, וכתב עברי אינו מטמא את הידיים עד שכתבו נכתב אשורית על הספר ובדיו. הרי כתוב פה ככה, אם יש ספר שכתוב בלשון הקודש, ותרגום, שהיה צריך לסוף אותו בלשון תרגום, כגון יגר סהדותה, הוא כתב אותו מקרא גלעד. וכגון תרגום כתב של דניאל ועזרא וכתב עברי, או שהוא לא שינה את הלשון, אבל שינה את הכתב. אז אם כן, מה יהיה פה בכל המקרים הללו באמצע? כלומר, אתה אומר כזה דבר, שגזרי הקודש הם מטמאים. ואתה אומר שספרים נכתבים בכל לשון, ואנחנו קשינו. הרי כתוב שם במפורש שמקרא שכתב אותו תרגום, או תרגום שכתב אותו בלשון עברית, הוא לא מטמא את הידיים, כי אין בו קדושה של כתבי הקודש. עד שיכתוב אותו דווקא בכתב אשורית, על הספר, על הקלף, וצריך לכתוב את זה בדיו. אמרה והלא קשיא, לא קשה. למה? כאן בגופן שלנו, כאן בגופן שלהם. כלומר, גופן כמו שאנחנו משתמשים בימינו. מה הכוונה גופן שלנו וגופן שלהם? אנחנו כרגע בדף ט'. הכוונה היא פה בכתיבה שלנו, ופה בכתיבה שלהם. שואלת הגמרא, במה הוקמת להעיד? במה העמדת שם את מה שיש שם? העמדת את זה במה? בגופן שלהם. ככה תאמץ, שהוא שינה את האותיות. אז אם כן, שואל הבעיה, מאירי המקרא שכתבו בתרגום, ותרגום שכתבו מקרא, למה אתה צריך להגיד לי שאת המקרא עצמו הוא כתב בתרגום, ואת התרגום הוא כתב במקרא שהוא לא ספר קודש? יותר מזה, לא רק אם מקרא הוא כתב תרגום, במקום לכתוב גלעד הוא כתב איגר סדותא, או תרגום, במקום תרגום הוא כתב מקרא, במקום לכתוב איגר סדותא הוא כתב גלעד. בוודאי שזה ספר כזה שהוא לא קודש. אלא אפילו יותר מזה, אפילו אם יהיה מקרא שכתבו מקרא, וכתבו שכתבו תרגום נמי, זה עדיין לא ספר קודש. למה? דה הקטן אשר כבן אשורית על הספר, ובדיו יש פה כמה תנאים. שהכתב יהיה כתב אשורי, וזה צריך להיות כתוב על הספר, וגם כן בדיו. אלא באמת צריך להגיד תירוץ אחר, אלא לא קשיא. הרבנן, הרבן שמעון גמליאל, כלומר יש פה מחלוקת, המשנה שלנו ורבנן שמתירו בכל לשון, והברייתא כדעתו של רבן שמעון בן גמליאל. שאומרת הגמרא, אי רבן שמעון גמליאל, האיקה יווני, הרי כתוב פה יווני שהוא מתיר ולא רק את האשורית, אז זה לא כדברי רב, אלא לא קשה, כאן בספרים, כאן בתפילין ובמזוזות. כלומר, בספרים עם שינה אפשר, אבל בתפילין ובמזוזות אי אפשר לשנות לא את הלשון ולא את הכתב. שואלת הגמרא, אני רוצה להבין למה. תפילין ומזוזות, אתה אומר שאי אפשר לשנות בכלל, למה? משום דכתיב בהם והיו, בהווייתם יהיו. כלומר, בהוותם יהיו, ואתה לא יכול לשנות אותם בכלל. אז לכן, עומד הרבה, מהי תרגום שכתבו בקרא איקה? כלומר, איפה יש לך בתפילין ומזוזות מקרה של תרגום שהוא כתב אותו מקרא? מילא בתורה אני מבין, כן, איקה איגר סעדותא. שבתורה עצמה כתוב איגר סעדותא, והוא רוצה לשנות ולכתוב מקום איגר סעדותא, שזה כתוב בתורה. הוא רוצה לכתוב את זה בעברית, גלעד. אלא אך, מהי תרגום איקה? איזה תרגום יש בתפילין ובמזוזות שיכול לכתוב אותו אחרת? עומד מה, אלא לא קשה, פירוש אחר. כאן בין מגילה, כאן בספרים. כלומר, ההבדל הוא באמת בין מגילה לבין ספרים אחרים. מה ההבדל באמת בין מגילה לשאר הספרים? אומרת הגמרא, מה הייתה במגילה דכתיבה ככתבן וכלשונם? כך כתוב מגילת אסתר. אז בלי שום שינוי. אז אם כן, מהי תרגום שכתבו מקרא איקה? כלומר, איזה תרגום יש לך פה במגילה? הרי לכאורה את כולה צריך לכתוב עברית, וכך כתובה בעברית. אין לנו במגילה פסוק כמו איגר סעדותא בארמית. אמר הרב פאפה, כן, יש לי מילה של תרגום. כתוב ונשמע פתגם המלך. כלומר, כתוב לי פה ונשמע פתגם המלך, פירושו של דבר, פתגם זו מילה בארמית. אז איך יכול להיות שתרגום שכתובו מקרא, הוא היה כותב למשל, במקום ונשמע פתגם המלך, הוא יכתוב ונשמע מקרא המלך או דבר המלך, פתגם זה בארמית. רב נחמן בר יצחק אמר פסוק אחר, כתוב בכל אנשים, ייתנו יקר לב עליהם. יקר זה יקר, זה כבוד. אז זו המילה הערבית. רב אשי אמר לו, כי תניא, אם מה שכתוב בברייתא, זה לגבי שאר ספרים, לגבי נביאים כתובים ולא לגבי ספר תורה, וזו השיטה של רבי יהודה. אומרת הגמרא, ורב יהודאי, דתניא, תפילין ומזוזות אין נכתבים, אלא אשורית, ורבותינו התירו יוונית. כלומר, רבותינו התירו, עשינו אותו תפילין זוזות בשפה יוונית. שואלת מה, איך זה יכול להיות, דקתי והיו, הרי כתוב בתפילין, והיו הדברים האלה, והיו בהווייתם, איך אפשר לכתוב ביוונית? אלא, אומרת הגמרא, אלא אם הספרים נכתבים בכל לשון, ורבותינו התירו יוונים. שואלים מה, התירו? מה הם התירו בכלל? זה תנא קמא אסר? אלא אם רבותינו לא התירו שיכתבו, אלא יוונים. כלומר, הם אמרו, אתה יכול לכתוב דווקא יוונית, ולא משהו אחר. בתניא, אמר רב יהודה, אב כשהתירו רבותינו יוונית, לא התירו אלא בספר תורה. ולמה באמת הם התירו לכתוב את הספר תורה ביוונית, מה שונה מהשפה היוונית? אז זה אומרת הגמרא, משום מעשה דתלמי המלך. כלומר, היה פה מקרה מאוד מיוחד, בגלל תלמי המלך, ופה היה נס מיוחד, אז בגלל הסיפור הזה, התירו לכתוב את התורה ביוונית. לפני שאני קורא פה את המעשה, אני רוצה לקרוא פה את לשון ההלכה. אז מביא כאן הרמב״ם. אין בין ספרים לתפילין ומזוזות. זה בעצם, סליחה, זו לשון המשנה. כותב לנו הרמב״ם, בהלכות תפילין ומזוזה וספר תורה בפרק א' בהלכה י"ט, כותב הרמב״ם, אין כותבים תפילין ומזוזה, אלא בכתב אשורי, שימו לב, והתירו בספרים לכתוב באף ביווני בלבד, זה רק היה פעם. כלומר, היום תפילין ומזוזות רק בכתב אשורי, כמו שאנחנו כותבים. וגם ספר תורה היום רק בכתב אשורי, למה? כי כותב הרמב״ם, הוא כבר נשקע יווני מן העולם ונשתבש ועבד, לפיכך אין כותבים היום שלושתן אלא אשורית, כלומר ספרים, תפילין ומזוזות, סתם ספרי תורה, תפילין ומזוזות, אין כותבים היום אלא בלשון אשורית. והרמב״ם פה כבר נכנס לדינים שצריך להיזהר בכתיבתן, שלא תתדבק עוד ועוד וצריך גביל מסודית וכו', וכאן הרמב״ם נכנס לצורך ההלכות הללו של דיני כתיבת ספר תורה, תפילין ומזוזות, שהם תקפים באותו הדבר. עכשיו, משום מעשה בתלמי המלך. מהו המעשה הזה של תלמי המלך? הגמרא אומרת. דתניא, מעשה בתלמי המלך שכינס 72 זקנים. הרב מרדכי תמיד היה אומר שלא מדובר פה ב-70 זקנים, כמו שרוצים לומר תרגום ה-70, אלא כמו שכתוב פורש, שזה ב-70 ושניים זקנים תלמי מביא אותם. אז הסיפור היה כזה, תלמי כינס 72 זקנים והכניסם ב-72 בתים, בנה חדרים, 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 לכל אחד מ-72 חכמי ישראל, ולא גילה להם על מה תמצן, הם לא יכלו להתכונן מראש בדבר, לא גילה להם. ונכנס אצל כל אחד ואחד ואמר להם, כתבו לי תורת משה רבכם. עכשיו תתרגמו לי את התורה, זו הייתה הכוונה. נתן הקדוש בלב כל אחד ואחד עצה, והסכימו כולם דעת אחת. ובאמת כולם עשו את אותם השינויים, לא רק שהם תרגמו כראוי, אלא גם דברים מסוימים שהם שינו בתרגום. למשל, כתבו לו אלוהים ברא בראשית, ולא כמו שכתוב אצלנו, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה? מפני שחס ושלום, הוא יכל לבוא ולומר שבראשית זה שם ויש פה שתי רשויות ואחד ברא את השני, חס ושלום. אז הם שינו, כתבו אלוהים ברא בראשית. וגם כן בלשון יחיד, אעשה אדם בצלם אלוהים, ויכל אלוהים, וישבות ביום השביעי. אז לא כתוב ויכל ביום השביעי, אלא ויכל ביום השישי, שלא יאמר, אם כן, עשה מלאכה בשבת. ועוד, זכר ונקבה בראו ולא בראם, הווה ארדה ואבולה שם שפתם, ותצחק שרה בקרובותיה, שתגיד אברהם אבין לא הקפיד, שאברהם כתוב יצחק ושרה, לכן אמר בקרוביה, כי באפם הרגו שור וברצונם יקראו אבוס, הוא שינה, שתגיד שרצחנים היו אבותיכם, וירא משה את אשתו ואת מנה והרכיבם על נושא בני אדם, והם לא כתבו פה על דווקא על גמל, שלא יגידו שמשה רבכם לא היה לו סוס או גמל, ומושב בני ישראל שמוצרה משאר סוס 400 שנה ולא 430, כמו שכתוב, כי הרי צריך ליישב את זה, כמו שמופיע שם ברמב"ן, איך היה 430, ופה כתוב שזה 400 שנה, אז ככה הם כתבו מפורש. ועוד כתוב, וישלח את זעתותי בני ישראל, ואותו דבר גם כן, ואל זעתותי ואל עציבי בני ישראל, לא שלח ידו, הוא עשה פה כמה שניים, שלא יבוא לשאול שאלות של תפירה, ועוד לוחמד אחד מהם נסעתי, לא לא חמור, שמה הוא יגיד, חמור לא לקח, אבל משהו אחר הוא כן לקח, אשר חלק השם אלוקר אותם להעיר לכל העמים. למה? שהוא יכל אם כן לבוא ולומר שהאלוקים בכוונה ברא את בני נוח שיהיה מותר בעבודה זרה. הלאה, וילך ויעבוד אלוהים אחרים אשר לא ציוויתי לעובדם. ככה הם כתבו לו, אשר לא ציוויתי לעובדם, שלא יחשבו שהם ברו את עצמם. וכתבו לו את סירת הארבעים ולא את הארנבת. מדוע? מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה, שאמר תחת ביהודים, והטילו שם אשתי בתורה, לכן עשו פה את כל השינויים. הלאה, אנחנו חוזרים עכשיו לגבי יוונית. רבן גמליאל אומר, אף בספרים לא הכירו שכתבו אלא יוונית. אמר רבי אבאו, אמר רבי יוחנן, הלכה כרבן שמעון גמליאל. ואמר רבי יוחנן, מיתמה דרבן שמעון גמליאל, כלומר, למה באמת יש פה יותר מיוחד לכתוב בשפה היוונית? אמרה, יפת אלוהים ליפת, וישכון בעולי שם, דבריו של יפת יהיו בעולי שם. אז יפת זו השפה היוונית, וגם הם יכולים להיכנס לעולי שם, וזה ישמש כלשון של קדושה. אומרת הגמרא, דבריו של יפת לשם, ואימא גומר ומגוג. ואולי תבוא ותאמר, אולי בשפה של גומר ומגוג, שגם הם שפות יפת ולא יוונית? אמר רבי אבא אבא, אם יכתיב יפת אלוהים ליפת, יפיפותו של יפת יהיה בעולי שם, והיפיפות שלו זה לשון יוונית, שהיא היותר יפה מכל הלשונות של בני יפת. שוב אנחנו עוברים לאין בין, אין בין כל משור של משחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל מצוות, אין בין כל משומר של כל שבר, אלא פר יום הכיפורים והעשירית האפה. הכוונה היא כזאת, הכהנים שהיו בזמן בית המקדש הראשון, אז הם היו משוחים בשמן המשחה מאז משה רבנו, וזה היה כהן גדול. ולאחר מכן היו כהנים גדולים שכבר פסק שמן המשחה, שההבדל בינם לבין הכהנים אחרים זה לא היה במשחה על ראשם, אלא בכך שהם היו מרובים בבגדים. אז אין בין כהן שהיה בבית הראשון משוח בשמן המשחה לבין כהן שהיה מרובה בבגדים, אלא מה? פערדה על כל המצוות, כלומר כהן גדול שהוא היה משוח, הוא היה מביא פער אלם דבר אם הייתה שגגה במצוות התורה. ועוד דין, שאין בין כהן שמשמש עכשיו לבין כהן שעבר, שהוא כבר הפסיק להיות כהן גדול, מה ההבדל ביניהם? אלא רק פער של יום הכיפורים והעשירית האפה, שדווקא כהן גדול שמשמש עכשיו, הוא זה שמביא את פער של יום הכיפורים, וכהן שעבר כבר לא מביא את פער יום הכיפורים. וגם כן, היה קורבן של עשירית האפה, שכל יום כהן גדול מביא את עשירית האפה, וזה דווקא בכהן שמכהן היום, ולא בכהן שהיה בעבר. שוב לומד הגמרא, על עניין פער של יום הכיפורים, אם אין ביניהם הבדל, הפער של יום הכיפורים, וגם החובה של עשירית האפה, זה וזה יהיו שווים. ואם כן אומרת הגמרא, מתנית נתיה דלא כרבי מאיר, למה דעת תניא? והיא רבי מאיר התניא כמקרא, מרובה בגדים, מביא פער הבא על כל מצוות, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, אינו מביא, כלומר גם מרובה בגדים יכול להביא פער הבא על כל מצוות, לפי רבי מאיר, וחכמים אומרים שהוא לא מביא. מה הייתה מעדי רבי מאיר? הוא אומר ככה, דעת תניא נאמר הכהן המשיח, כך כתוב, אם הכהן המשיח יחכה, ואז הוא צריך להביא פער. אין לי אלא משור ראש המשחה, מרובה בגדים מיניים, לכאורה כתוב דווקא הכהן המשיח, תלמוד לומר, המשיח. כלומר, המשיח בא לבוא וללמד אותי, שלאו דווקא כהן שמשוח, אלא כהן הגדול, המשוח, הגבנאי, כהן הגדול אפילו אם אין משמן המשחה. אומרת הגמרא, במה יוקימנה דלא כרבי מאיר? אם כן אמרנו שהמשנה שלנו היא לא עליבא דרבי מאיר, אין בספר, בואו נראה מה שכתוב בספר של המשנה. כתוב, אין בין כהן משמש לכהן שעבר, אלא פר יום הכיפורים והעשירית האפה, מה אני למד מכאן? הלכל דבריהם זה וזה שווים. ואם כן, עתן לרבי מאיר, זה שיטתו של רבי מאיר. דתניא אירע בו פסול ומינו כהן אחר תחתיו. אז מה אומר רבי מאיר? קרה מקרה של פסול בכהן הגדול. ומינו באחד הימים כהן אחר תחתיו, אז מה קורה? ראשון חוזר לעבודתו כשעבר הפסול, והשני כל מצוות כהונה עליו דברי בן מאיר, הוא לא יתבטל. ורבי יוסי אומר לו, ראשון חוזר לכל עבודתו, ושני הוא נופל בין הכיסאות, מצד אחד לא ראוי לכהן גדול, כי יש כהן גדול, וגם לא כהן גדול שכבר עלה בקודש, הוא מספר את הגמרא דוגמה, ואמר רבי יוסי, מעשה ברבי יוסי באולם מציפורי, שהראה בו פסול בכהן גדול, קרמיקה, שהראה בו פסול כשהיה כהן גדול, ומינו תחתיו, היה בכהן גדול, והוא לקחו את יוסף בן אולם, ומינו אותו כממלא מקום של הכהן הגדול. ואז מה קרה? הוא בא מעשה לפני חכמים, ואמרו, ראשון חוזר לעבוד איתו, שני אינו ראוי לא לכהן גדול, ולא לכהן גדול. למה? כהן גדול הוא לא יכול להיות משום עדה שהם יצאו אחד את השני, אתה החלפת את הקודם, תחזיר לו את הכהונה, וכהן להיות משום עלים בקודש ולא מורידים. לכאורה שואל בגמרא, איך זה יכול להיות שתראה שאתה מעמיד כמו רבנן והספר עצמו רבי מאיר? הוא אומר, כן, זה יכול להיות, אין החינם. אמר רבי חיזאין, רשע באמת רבנן וסבר רבי מאיר, זו שיטה אחת. ואילו רבי יוסף אמר, רבי ונשים להליבה דתנאי, המשנה היא לא רבי מאיר, והיא לא רבנן, זה רבי. ובדבר הזה של הרישה, הוא סבר רבי כמו רבנן, ובסיפה הוא סבר כמו רבי מאיר. אז אין פה פיצול דעות, אלא זו דעתו של רבי, שבעניין הזה הסכים עם רבנן, ובעניין הזה הסכים עם רבי מאיר. אנחנו עוד עוברים לאין בן. אין בן במה גדולה לבמה קטנה, אלא פסחים, זה הכלל. כל שהוא נידר ונידב קרב בבמה, וכל שאינו לא נידר ולא נידב, אינו קרב בבמם. אז אין בין במה גדולה, מה הכוונה הייתה במה בנוב או בגבעון, או מה שהיה משכן שלו. אז אין בין הבמות הגדולות לבין במה קטנה, שכל יחיד היה בונה לעצמו במה קטנה, אין ביניהם אלא הפסחים עצמם, שפסרים לא היו מקרבים בבהמה קטנה. ויש פה כלל, זהו הכלל, כל שהוא נידר ונידב קורבן שאפשר לנדור אותו מרצון, הוא יכול להיות קרב בבמה קטנה. אבל אם זה קורבן חובה שאינו נידר ולא נידב, ואז אלא הוא באמת קורבן חובה, כמו חטאת, הוא לא יכול להיות קרב בבמה קטנה. כך אנחנו רואים כאן, אומר את הרמז, מה אתה אומר? אין ביניהם אלא פסחים בלבד, אין בין מה גדולה במה קטנה אלא קורבן פסחים, ותו לא, עומד אמר לא, אימא כאין פסחים, לאו דווקא פסחים, אלא גם כל קורבן שהוא כאין פסחים. מענה רבי שמעון נתניה, רבי שמעון אומר, אף ציבור לא יקרבו אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן, אבל חובות שאין קבוע להם זמן, אחה ואחה לא קרב. כלומר, אפילו ציבור לא יקריבו בבמה גדולה, אלא דווקא פסחים וחובות שיש להם זמן, קורבנות ציבור שהם קבועים. אבל אם זה חובות שאין קבוע להם זמן, למשל קורבנות סגגה של כל השנה כולה, גם פה וגם פה, גם בבמה קטנה וגם בבמה גדולה, לא היו מקריבים אותם כמו שהם היו קוראים דווקא בבית המקדש. אנחנו במשנה הבאה, אין בין שילה לירושלים, אלא שבשילה אוכלים קודשים קלים מעשה שני בכל הרואה, ובירושלים לפנים מן החומה, וכאן וכאן קודשי קודשים נאכלים לפנים מן הכלאים. כלומר, אין בין שילה שבשילה שכן המשכן עצמו הרבה זמן, לבין ירושלים, ירושלים שבה יושב בית המקדש הקבוע, אלא שבשילה היו אוכלים קודשים קלים, ומעשר שני בכל הרואה, בכל מקום שאפשר לראות את שילה, יכלו לאכול. למה? כי שילה היא לא הייתה עיר חומה, ומה שנמצא בתחום שלה זה חלק משילה מהעיר. אבל בירושלים לא אוכלים בכל הרואה, אלא רק לפני מן החומה. ויש עוד דין, שגם כאן וגם כאן, כלומר גם בשילה וגם בירושלים, קודשי קודשים נאכלים לפני מן הקלעים. אז הקלעים שהיו במשכן שילה, הכוונה ליראות של המשכן, והקלעים בירושלים, מה הם חומות, אז הרבי, אז עוד מהו, קדושת שילה יש אחריה יותר, אבל קדושת ירושלים אין אחריה יותר. מה הכוונה, קדושת שילה יש אחריה יותר, מסביר פה רש"י, שחרבה שילה אותרו הבמות, כמו שכתוב במסכת זכרים, כי לבאתם עד עתה אל המנוחה, זו שילה. שהם נחו מלכבוש, ואלה נחלה, זו ירושלים. אז אין אחריה היתר. אז אם כן, שואל פה רש"י, ולמה חליקן הכתוב? למה כתוב? כאילו באתם עד עתה אל המנוחה ואין לה נחלה, ופיצל לזה בשניים. לומר לך ליתן היתר של בן בזו ובן בזו. אז העניין הוא כזה, שבאמת שילה כשהיא חרבה, יש אחריה היתר. יש יותר להמשיך להקריב בבמות יחיד, לעומת ירושלים, שאפילו לאחר חובן בית המקדש, אין אחר היתר ואסור לבנות במות, לאחר חובן בית המקדש. לכאורה, יש פה גמרא קשה, מספרת פה הגמרא, אנחנו בדף י'. אמר רבי יצחק, שמעתי שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה. אתה אומר לי שלאחר חובן ירושלים אין אחרי היתר? בוא תשמע מה אומר רבי יצחק. רבי יצחק אומר שהיה מזבח חוניו, שהוא בנו של שמעון הצדיק, שהוא בנה במצרים מזבח לשם שמיים. הסיפור הזה ראינו אותו במסכת מנחות, דף קופטט, הייתה מחלוקת בין האחים, והוא הלך למצרים, ושם הוא בנה את בית חוניו. ומה אנחנו רואים? קודם כל, כסבר שבית חוניו לאו עבודה זרה, זה לא עבודה זרה, אלא זה מקדש. זה עוד מסובב, קדישה ראשונה, קדישה לשתה, ולא קדישה לעתיד לבוא, קדישים, כי לא באתם עדת האלה מנוחה ואלה נחלה. מנוחה זו שילה, נחלה זה ירושלים. מציש נחלה למנוחה. מה המנוחה יש אחרי היתר? אף נחלה יש אחרי היתר. אז אם כאן שימו לב, בית חוניו זה לא בית עבודה זרה, זה מקדש. והתנא גם כסובר שהקדישה הראשונה, הכוונה שנתקדשה ירושלים, שנכנסו וצבצו אותה, קדישה לשעתה רק משעתה ולא קדישה לעתיד לבוא. ולכן באמת, כיוון שנחרב בית המקדש בירושלים, אז מותר עוד להצים בשאר מקומות. ולכן בית חוניו זה מקום שהוא קשה לקבע, וזה לא עברה לפי אותו מאן דאמר. ומניין אנחנו יודעים את זה? כתוב, דכתיב, כי לא באתם הדעת אל המנוחה ואל הנחלה. מנוחה זו שילה ונחלה זו ירושלים, ויש הקש בין שילה לירושלים. מקיש נחלה למנוחה, נחלה זו ירושלים, ומנוחה זו שילה. מה הקש, מה למדים משילה לירושלים? למדים. כמו שהמנוחה שבשילה היה אחרי היתר במות שחרבה שילה, אפשר היה לקריב במות, אז גם בירושלים, שחרה ומידת, אפשר לסחרה יותר בבמות עצמם. אומרים לו לרבי יצחק, אמרת לגבי בית חוניו? הוא אומר לו, לא אמרתי. ואמר אבא לא, הוא חזר בו, האלוהים באמת, הוא נשבע שהוא אמרה. הוא אומר, וגם מירמן, ואני בעצמי למדתי את זה ממנו. אז אם כן, למה הוא חזר בו? מדוע רבי יצחק חזר בו? מה הייתה מהקהד הרבה? למה הוא חזר והוא אמר שהוא לא אמר את הדברים? משום קשי ידי רב מרי, כלומר הייתה קושיה שקשה עליו רב מרי, על רבי יצחק, ולכן הוא חזר בו מהדברים, והוא אפילו לא רוצה ששמו יזכר אליהם. מהי הקושיה? דמוטיב רב מרי, הוא אפשר קושיה, שימו לב, כתוב במשנה קדושת שלו, יש אחרי היתר, וקדושת ירושלים, אין אחרי היתר, כתוב במפורש. ועוד נן ועוד כתוב, מי שבאו לירושלים נאספו הבמות ולא היה להם עוד יותר, וירושלים היא הייתה לנחלה לעולם. אז הוא אומר, מה אתה צודק? באמת יש מחלוקת תנאים. יש מחלוקת תנאים בדבר. דתניא, אמר רבי אליעזר, שמעתי שכשהיו בונים, כשבנו את ההיכל בבית המקדש, היו עושים קלעים להיכל וקלעים לעזרה. מחיצות זמניות, עד שהם בנו את בניין האבן. אלא מה? שבהיכל היו בונים מבחוץ, ובעזרה היו בונים מבפנים. אז בהיכל הם לא נכנסו הבנאים פנימה, ובעזרה הם בנו מבפנים. ועוד אמר ביהושע, שמעתי שמקריבים אף על פי שאין בית, אוכלים קודשי קודשים, אף על פי שאין קלעים, קודשים קלים מעשה שני, אף על פי שאין חומה. למה? מפני שקדישה הראשונה קדשה לשתה וקדשה לעתיד לבוא. אז אומר פה רבי יהושע דבר מאוד מעניין. הוא אומר, שמעתי שאפשר להקריב קורבנות על המזבח למרות שאין בית המקדש, ואפשר לאכול קודשי קודשים במקום העזרה למרות שאין שם קלעים, וגם אפשר לאכול קודשים קלים מעשה בירושלים למרות שאין חומה בפועל בירושלים. מדוע? מפני שקדישה הראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. ולכן למרות שהחומות לא קיימות, אבל קדישה לא התבצעה והיא קיימת. אז כך רבי יהושע אומר את הדבר. אומר לו, אם רבי יהושע סובר שקדישה הראשונה קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא, מכאן נלמד שרבי יהושע סובר לא קדשה לעתיד לבוא. וזה בעצם המחלוקת, זה מחלוקת תנאים. האם ירושלים מתקשה לשעתה וגם לעתיד לבוא, או לא מתקשה לשעתה ולעתיד לבוא. עומד אברהם, אמר לרבין אל הרבה שבימי, למה אתה ככה מעמיד את הדברים? באמת, לדילמה, אפשר להעמיד את זה אחרת. שכולי אלמר סוברים שקדישה ראשונה, קדישה לשעתה וגם קדישה לעתיד לבוא, כשכבשו את ירושלים ויהושע כבש הארץ, זה קדישה גם ראשונה לשעתה וגם לעתיד לבוא. אלא מה, מורמד שמיע לכאמר, ומורמד שמיע לכאמר. כלומר, כל אחד אמר את מה שהוא שמע במסורת, והם לא חולקים אחד על השני. וכי אתם מקלעים לרבי אליעזר, למה לי? אז לפי רבי אליעזר הרי הוא אומר שהקדישה נמצאת, כלומר, גם בלי הקלעים, למה צריך בכלל את הקלעים? עומד אמרה, לצניעותה באלמה. כלומר, זה לא נאה שמקום מקודש יהיה גלוי, לכן מזכירים אותו בקלעים, לא בשביל לשמר על הקדושה שלו. צניעות זה גם במקום, לא רק בבגדים ובהתנהגות של בן אדם. אלא באמת אמרה, אלא לא זו המחלוקת, אלא מחלוקת היא כמו תנאים אחרים. כי הנתנאי, כלומר, מחלוקת תנאים, כמו מחלוקת תנאים אחרת, מהי? דתניא. אמר רבי שמואל ברבי יוסי, למה מנו חכמים את אלו, כלומר במסכת ערכים, מנו את כל העיירות שמוקפות חומה ממות יהושע בן נון. לכאורה היו יותר מהם, הרבה יותר מהם ממה שבנו אותם. למה מנו את אלו? אז אומרת המראה, שכשעלו בני הגולה מצאו את אלו והם קיצום. אבל הראשונות בטלו, מי שבטלה הארץ. כלומר, מה שאותם הראשונות שנמצאות בספר יהושע, הם בטלו כשנתבטלה הארץ, כשהם יצאו לגולה. אם כן, אלמא כסבר, קיצה ראשונה, קיצה לאישתה, ולא קיצה, לעתיד לבוא. אז אין פה שיקול קיצה. שואל מה, אמינו, אמר רבי שמואל ברבי יוסי, וכי אלו בלבד היו, ולא קונה, שישים עיר כל חבל הרגור, ושישים כל אלה ערים בצורות חומה גבוהה. אלא למה מנו חכמים דווקא את אלו מתוך כל השאר, שכשעלו בני הגולה מצאו את אלו וקיצום. כלומר, הם קיצו את אותם מקומות, שאלו מה קיצום, למה הם קיצו אותם? בשמה הם קיצו אותם, הרי אתה אומר שהקדושה היא קיימת, אז למה צריך לקדש אותם עוד? אומרת, אמרה, הסתאמרה לא צריכה לקידושה. הרי אתה אמרת שלא צריך קדש אותם, כי קדושה ראשונה קיצה לשעתה ולהתיר לבוא. אלא לא אומרת, אמרה, מצאו את אלו ומנאום, לא קיצו אותם, רק מנאום, ולא אלו בלבד. אלא כל שתעלה לך מסורת בידיך מעבודתך, שנוקפת חומה מימות ישוע בן נון, כל המיטות הללו דואגים בה. למה? כי הוא סובר שקדושה ראשונה קדושה לשעתה, וגם קדושה לעתיד לבוא, ולא כמו הדעה שקדושה ראשונה קדושה לשעתה, ולא קדושה לעתיד לבוא. אם כן, שואלת אמרה, קשיא דרבי ישמעאל דרבי ישמעאל, הרי קשה בדברי רבי ישמעאל שישנם פה שתי דעות שהן סותרות לכאורה אחת את השנייה. עומד אמרה, אתה צודק, תראה את עניי עלי בדי רבי ישמעאל ורבי יוסי. ויבאיתם האר רבי עזר ביובי סלם נתניה, רבי עזר ביוסי אמר, אשר לא חומה, אף על פי שאין לו עכשיו, והיה לו קודם לכן. אז רבי יוסי הוא זה שובר, שכבישה ראשונה, קיצה לשתה וגם נתיד בו, והיא לא בטלה. מכאן, אנחנו עוברים קצת לדרשות בעניין קריאת המגילה. נאמר במגילת אסתר, ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש, אמר רבי לוי ואיתמר רבי יונתן. עד כאן ראינו כמה דרשות שלכאורה אינן שייכות בכלל לעניין של חג הפורים עצמו, אלא מפני שמדובר בעניינים אחרים. מחילה, אבל לפני כן אני רוצה לקרוא פה את הפסק של קדישה ראשונה, קדישה לשעתה או לעתיד לבוא. נראה רק פה את דעת הרמב״ם. אומר הרמב״ם, לפיכך מקריבים קורבנות כולם, אף על פי שאין שם שם בית בנוי, ואוכלים קודשי קודשי בכל הזרה, אף על פי שחרבה ואינה מוקדת רכסה, ואוכלים קודשי קודשי בכל ירושלים, אף על פי שאין שם חומות, שהקדישה הראשונה קדישה לשעתה וגם קדישה לעתיד לבוא. נחזור פה לעניין הזה של מה שאנחנו כרגע דורשים בעניין של מגילת אסתר עצמה. אנחנו נמצאים פה בדף האחרון בשיעורנו, בדף י' עמוד ב', וכאן הגענו קצת לדברי הגתא הנוגעים למגילת אסתר. אז הגמרא דורשת את הפסוק הראשון, כתוב ויהי בימי אחשוורוש, הוא אחשוורוש המולך מהודו ועד כוש 27 ומאה מדינה המגילה פותחת במילה ויהי. אמר רב לוי ואיתמר רב יונתן לבר, זה מסורת מאבותינו, מאנשי כנסת הגדולה. מה המסורת? שכל מקום שכתוב ויהי אינו אלא לשון צר. למשל, ויהי בימי אחשוורוש היה המן, צר גדול ליהודים. ויהי בימי שפוט השופטים היה רעב. ויהי כחיל אדם לרוב, וירא השם כי רבה רעת אדם, ויהי בנושא מקדם, אבל לבנה לנו עיר, היו דברים מאוד קשים של כפירה. ויהי בימי המרפל, עשו מלחמה. ויהי ביות ישוע בירכו, וחלבו שקופה בידו, כמו שראים את המלאך. ויהי השם את יהושע, וימלאו בני ישראל מעל. ויהי איש אחד מן ארצים צופים, יש משהו עצוב, כתוב כי את חנה האב, והשם סגר את רחבה. ויהי כי זקן שמואל, היה משהו עצוב, במה שלא הלכו בניו בדרכיו. ויהי דוד לכל מזכיר, והשם אמור לכאורה, זה דבר נפלא, כן, היה צר. ויהי שאול, לא יהיה דוד. ויהי כי ישב מלך בביתו, רק אתה לא תבנה את הבית. ואקתי ביובה משמני לכאורה, שהייתה יום שמחה, שמחת חנוכת המשכן לפני הקדוש ברוך הוא. ותניה אותו היום, הייתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא, כיום של לבובו שמיים וארץ. עומד אמרה, כתיבה אחר, ויהי ביום השמיני, כתיבה היא בוקר יום אחד, זה שקול כברת עולם, נכון. עונה הגמרא, השכים, נדב אביו, נדב אביו, מתו ביום ראש חודש, באותו יום, לכן ויהי לשון צר. ויהי כתיב, ויהי ב-80 שנה ו-400 שנה, והכתי ויהי כאשר ראה יעקב את רחל, דאגתי ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, בוודאי שזה ויהי לטובה. ויהי כיום שני, יום שלישי, וטובה, אמר ואשי ככה. צריכים להסביר את זה אחרת. כל ויהי הם האחי והם האחי. לפעמים ויהי הכוונה בשון צער, וויהי בשון שמחה, ויהי ערב ויהי בוקר יום אחד, ויהי יום השישי. אז זה באמת נאמר גם לגבי צער וגם לגבי שמחה. אבל איפה שכתוב, ויהי בימי אינו אלא לשון צער. ומספרת פה הגמרא שיש חמישה מקומות, נאמר ויהי בימי, ויהי בימי אחשוורוש, ויהי בימי שפוט השופטים, ויהי בימי המרפל, ויהי בימי החג, ויהי בימי יוסים, ובאמת בכל המקומות הללו היה צער ואין ויהי בימך אלא לשון של צער. כפי שאנחנו רואים כאן. אמר רבי לוי, כיוון שראינו פה כמה מסורות של דברי רבותינו, דבר זה מסורת ביתנו ובתנו, אמוץ ואמציה אחים הגו. אמוץ היה אביו של ישעיה, ואמציה היה מלך יהודה. מהי כמה שמלן, מה הוא רוצה ללמד אותנו? כי עד אמר רב שמואל האחרונה אני מורה נתן, כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, זוכה ויוצא ממנה מלאכים ונביאים, והיא הייתה צנועה. איך? אז הוא אומר, מנהלן מתאמר, כתוב הרב ידוע עכשיו, נעקי חיסה פניה, משום דחיסה פניה, ויחשביה לזונה יכול להיות? לא. אלא משום דקיסה פניה בבית חמיה ולא אבי יד עלה, לא הכיר אותה. זכתה וסימנה מלאכים ונביאים. מלאכים מדוד, נביאים דאמר בלי מסור ודלמתנו, אמוץ ואמציה אחים יהיו, וכתיב חזון ישעיה בן אמוץ, הנה אתה רואה שיצאו ממנה נביאים. ואמר רבי לוי, נס גדול, מקום ארון, דבר זה מסורת בידינו, משמה שמקום ארון אינו מן המידה. כלומר, המקום של ארון הברית במקדש, הוא לא נמדד, זה בתחום שהוא לא נמדד, זה משהו רוחני מיסי. תניא נמיה, ארון שעשה מוסה, יש לו 10 אמות בכל רוח. הוא כתיב לפני הדביר 20 אמות אורך, הוא כתיב כנף הקרוב האחד 10 אמות, הוא כנף קרוב האחר 10 אמות. אז ארון גופי, איך אהבה עם כנף 10 ו-10, אז איפה ארון עצמו עמד? אלא לא שמע מינה, בנס היה עובד, הוא לא תפס שום מקום, זה רמז לתורה הקדושה, שהיא לא תופסת מקום בעולם הזה, היא מנהיגה ומעל כל העולם, אבל אין בה תפיסת מקום. רב יונתן, כשהיה דורש עכשיו פתיחה למגילת אסתר, כל חכם היה דורש והיה פותח פתיחה חדשה. אז אומר פה רש"י, שרב יונתן פתח לפתח עליי פרשת המעד, הכוונה, כשהיה רוצה לדרוש בעניין איגרת הפורים, היה מתחיל לדרוש מקרא זה. כל אחד היה דורש ממקום אחר, כפי שנראה פה כמה וכמה דרשות. אז מה הוא דרש? הוא אומר, וקמתי עליכם והכרתי לכם לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם. עד כדי כך יהיה לבבל. והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאום השם. נין בזמן התורה זה נכד של ימינו, ונכד זה נין בימינו. שם אני אחית לכם את השם שלכם זה הכתב, כושר זה הלשון, נין זו המלכות ונכס זו ושתי. רבי שמואל בר נחמן פתח לפרשה לאיפה השמח, הכתוב תחת נעצות יעלה בראש, ותחת הסירפד יעלה הדס, כלומר במקום נעצות וסירפד יהיו ברוש והדס. מי הם? תחת הנעצות, תחת המן הרשע שעשה עצמו כמו עץ של עבודה זרה, וכתיב ובכל נעצותים ובכל נעלולים שזה עבודה זרה, יעלה בראש, זה מרדכי שתקרא ראש, לכל עצמים בראש, מרדכי, במקום, ונאמר, ואתה קרא לעצמים ראש, מורדרור, מה זה מורדרור? מערי דחי, מה זה מערי דחי? זה מרדכי. תחת הסרפד מלזור, תחת דשתי הרשע, בדנו שמוכן נעשר הרשע, שהוא שרף רפידת בשרם, גסיף רפידתו זהב, במקומו יעלה הדס, זו אסתר המלכה הצדקת, שנקראת הדסה, שנאמר, והיא אומנת הדסה, והיה להשם לשם, זה מקרא מגילה, לאות עולם לא יקרת, אלו הם ימי הפורים. רבי ישוע בן לוי פתח לפתחלה את פרשת מאחה, ככה הוא היה, כשלומד מגילת אסתר בפורים, היה דורש מהפסוק הבא, כתוב והיה כאשר שת השם עליכם להטיב אתכם ולהרבות אתכם, כן יסיס השם עליכם להביא אתכם, להשמיד אתכם וניסחתם מעל מה אשר הצבא שם לתעשם עליכם, מה נאמר פה בכללות. ומחד הקוד שבריך ומפלטן של שרים, האם יכול להיות שהקדוש שמח? הבאתי בצאת בפני החלות, אומרים, הודו להשם כי לעולם חזו. ואמר רבי יוחנן פנימה, לא נאמר, כי טוב בהודעה הזו, שאין הקדוש שמח בפלטן של שרים. ואמר רבי יוחנן, מה יתתי ולא קרב זה, זה כל הלילה? ביקשו מלאכי השרת לומר שירה. אמר הקדוש הוא, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה, כלומר מלאכים לא יכולים לומר, למרות שעם ישראל כן אמרו. אמר רבי לזר, הוא אין עושה, אבל לכם מסיס, די כנן גרטיב, כן יסיס עליכם ולא כתיב יסוס, שמע מינה. רבי אבא ברקן, כשהוא אלומד מגילת אסתר, פתח לפתח עליי פרשת מהאחת, כתוב לאדם שטוב לפניו, נתן חוכמה ודעת מסביבך. מה הכוונה? מי זה אדם שטוב לפניו? זה מרדכי הצדיק, ולאחותיה נתן עניין לאסור לגנון, זה המן. לתת טוב לפני האלוהים, זה מרדכי ואסתר, וכי ותרסם אסתר מרדכי אל בית הבן. רב אבא רופנן פרטם פריחה מהפרש מאחה, וסנתי כסאי בעלם ועבטים משם מלך ושרים, מלך זו ושתים ושרים זה המן ועשרת בניו עד כאן, ומכאן נראה בעזרת שם בדף הבא, בדף י' את הדרשות הנוספות, רבי מבר יצחק, הוא היה לומד מפסוקים אחרים, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.